טוב, ערב טוב, לילה טוב. אנחנו ממשיכים בסדרתנו הקדושה, כוס וחכמנו, ואנחנו כבר איזה ארבעה שיעורים עוסקים במדרשים שקשורים לזוגיות בצורה כזו או אחרת, נכון? חלק היו יותר קשוחים, קצת זוגות שרבו והיה ביניהם פיצוצים, נכון? ראינו את רבי מאיר, ראינו את בבא בן בוטה, ראינו את האישה המכוערת, הלכלוכית, רבי ישמעאל ורבי יוסי שם, והיום קצת להירגע. סיפור יותר נינוח, יותר רגוע, יותר נעים, יותר נעים לכל אורכו האמת, אבל גם מסיפורים כאלה יש מה ללמוד, כן. בדרך כלל שמביאים לאיזה ערב, איזה מישהו צריך להיות בעל תשובה, שהיה באודו וקפץ בנג'י באוסטרליה ולקח את זה ועכשיו הוא... אבל יש גם מה ללמוד מאנשים שפשוט מההתחלה גדלו ישר והכל בסדר גמור והכל נעים, ו... אז גם מהם יש לנו מה ללמוד, נכון? אז זה דוגמה לסיפור כזה. הסיפור הזה מופיע במדרש זוטה על, על מגילת רות, על הפסוק שבו מברכים הזקנים, זקני בית לחם, מברכים את בועז כשהוא מתחתן עם רות, ייתן השם, ואמרו כל עם אשר בשער, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כי רחל וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. אז על הפסוק הזה המדרש אומר דרשה, ואחרי זה מספר סיפור. אמר רבי אחא, כל הנושא אישה כשרה, כאילו קיים כל התורה כולה מראש ועד סוף, שזה קצת נראה איזה סוג של איזה הפרזה, כל הזה, כאילו קיים כל התורה. מה? כן, זה זה. אבל אני קורא למטה. אמר רבי אחא, כל הנושא אישה כשרה, כאילו קיים כל התורה כולה מראש ועד סוף. ועל אבו אומר, אשתך כגפן פוריה. לפיכך נכתבה אשת חיל מאלף ועד תף. בין הדורות נגלים אלה בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר זכר חסדו באמונתו לבית ישראל, לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל. עכשיו זאת אמירה מאוד מעניינת. באמת, אם בודקים, אז רואים שבכל שלב מעבר של עם ישראל, הייתה שם אישה. אישה או נשים. בשלבי מעבר שצריך לעבור מתקופה לתקופה. כן, לדוגמה, בתוך נגיד יציאת מצרים, זה יוכבד והמילדות, הם שם בפרשת שמות הם הדומיננטיות, ואחרי זה מרים, היא עם אנשים, אחרי זה בכניסה לארץ ישראל יש את רחב, שהיא איזה מין גורם מקשר ומפיחה רוח בעם ישראל. אחר כך בספר שופטים יש את דבורה, שהיא מאוד משמעותית, אחרי זה בתקופת המעבר הבא יש את חנה, נכון? ואחרי זה את אביגיל שמעבירה את דוד, ואחרי זה את בת שבע, ובתקופות יותר מאוחרות זאת אסתר ורות, גם היא, כלומר, גם היא עושה איזשהו מעבר. אז יש שם תמיד, בכל פרק זמן, יש שם דווקא מופיעה דווקא איזו אישה שמעבירה אותנו משלב לשלב. אפשר להגיד שזה בעצם איזו תכונה של האישה שיש לה בזמני משבר או בזמני מעבר, היא לא נשברת. יש יותר יציבות, יותר מתינות, יותר כוח. זה אולי על המדרש. ואז המדרש מספר את המעשה הבא. מעשה באחד שירד מנכסיו. והייתה לו אישה כשרה. לסוף נעשה שכיר. פעם אחת היה חורש בשדה, נזדמן לו אליהו זל בדמות ערבי אחד. אמר לו, יש לך 7 שנים טובות. מתי אתה מבקש אותם? עכשיו או בסוף ימיך? אמר לו, קוסם אתה, אין לי מה ליתן לך. אלא ייפטר מעליי לשלום. וחזר אצלו עד 3 פעמים. פעם שלישית אמר לו, אלך וימלך באשתי. מה עשה? הלך לו אצל אשתו ואמר לה, בא אליי אחד והטריח עליי עד 3 פעמים. ואמר לי, יש לך 7 שנים טובות, מתי אתה מבקש אותם? עכשיו הוא בסוף ימיך. אמרה לו, אמור לו, אבא אותן היום. והיה מתחבא מבניו, חזר אצלו, אמר לו, אבא אותם עכשיו. אמר לו, לך לביתך ואינך מגיע לשער חצריך עד שתראה ברכה פרוסה בבית. והיו יושבים בניו לחפש בידם באפר, ומצאו מטמון שיזונו 7 שנים. ובאו וקראו לאימן, לא הגיעו לשער עד שיצאה אשתו לקראתו, ובישרה לו, בישרה לו. מיד הודה להקדוש ברוך הוא, ונחה דעתו עליו. מה עשתה אשתו הכשרה? אמרה לו, אנו בכל מקום כבר מושך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד, ונתן לנו 7 שנים. אלא בוא נעסוק בגמילות חסדים 7 שנים הללו, שמה מוסיף לנו הקדוש ברוך הוא טובה מאצלו, וכן עשתה. וכל מה שעשתה אמרה לבנה הקטן כתוב, כל מה שאנו נותנים, וכן עשה. לסוף שבע שנים בא לו אליהו ז"ל ואמר לו, כבר הגיע השעה ליטול מה שנתתי לך. אמר לו, כשנטלתי, לא נטלתי אלא מדעת אשתי. אף כשאני מחזיר, לא אחזיר אלא בדעת אשתי. הלך אצלה ואמר לה, כבר בא הזקן ליטול את שלו. אמרה לו, לך אמור לו, אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו, ממנו הכוונה מאיתנו, אתן לך פקדונך. וראה הקדוש ברוך הוא דבריהם ובגמילות חסדים שעשו, והוסיף להם טובה לקיים מה שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. נכון, סיפור יפה? מתוק, רגוע כזה, חביב. בלי פיצוצים, בלי אלימות, בלי לשבור דברים על ראש של הרבנים. הכל בסדר, הכל זורם, הכל נעים. אפשר לעצור כאן האמת, לא צריך להמשיך. בכל אופן, בואו נראה מה קורה כאן. יש פה, האמת שיש פה גם בסיפור הזה איזה, כמו בסיפורים הקודמים שראינו, איזה פער בין האיש לבין האישה. הוא לא פער גדול, זה לא כמו הסיפורים הקודמים שפגשנו, אבל יש כאן איזשהו פער, אבל בעיקר מה שיש כאן זה שיתוף פעולה. יש פה איזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין, יש כאן איזו הפריה הדדית בין האיש לבין האישה, אבל על הפער הזה או על השיתוף פעולה הזה אנחנו נרצה לשים את העין. בואו נתחיל מההתחלה. הסיפור הזה מתחיל לא טוב. מעשה באחד שירד מנכסיו. אפשר להבין שמדובר בעצמאי ולא בשכיר. למה? א', כתוב לסוף נעשה שכיר, אבל עוד לפני כן אתה יכול לדעת את זה. מעולם לא ראיתי שכיר שיש לו נכסים. שכיר מסתכר, יש לו איזה דירה במקרה הטוב, הוא מחזיק איזה דירה, כולו זה. אדם עצמאי, טייקון עסקים, יש לו נכסים, הוא מוכר, קונה, מגלגל. אומרים שבמה שאדם מתעסק וזה הוא מרוויח. מי שמתעסק ביהלומים, מרוויח יהלומים. מי שמתעסק בזהב, מרוויח זהב. מי שמתעסק בחינוך, מרוויח אידיאלים. אבל כסף מזה הרבה לא יוצא. מסתכלים, בסדר, ברוך השם, חיים. נכון, ניצן? אז האדם הזה היה איש עסקים, והוא ירד מנכסיו. משבר. לגבר, לבעל, לרדת מנכסיו, זה כמו לאישה להיות הכרה. אותו דבר. היכולת של האיש לפרנס את בני ביתו, בהרחבה, במיוחד למי שהיה רגיל בהרחבה, היא חלק מהותי מהאישיות שלו, מהמבנה הנפש. ואדם כזה שהוא כרגע, זה לא, זה, שימו לב, זה לא שכיר שפוטר. שכיר שפוטר, אתה ימצא עבודה. זה מי שירד מנכסיו. הוא היה רגיל להיות עצמאי, הוא היה רגיל להיות איש עסקים, היה רגיל שיהיה לו הרבה כסף, היה רגיל שיהיה לו אולי כמה רכבים, כמה שדות, כולם היו פונים אליו, ופתאום הוא ירד מנכסיו. משבר. עכשיו, יש כאן, אני חושב בסיפור, אם אנחנו מדייקים בו, יש פה איזה משפט לא ברור. היה צריך להיות כתוב ככה, מעשה באחד שירד מנכסיו, לסוף נעשה שכיר, והייתה לו אישה כשרה. למה תקוע באמצע הייתה לו אישה כשרה? מעשה באחד שירד מנכסיו, והייתה לו אישה כשרה, לסוף נעשה שכיר. כי האישה הכשרה שלו, מה? היא עזרה לו, מה? מה הברכה כאן? אני אומר לו, טוב. אתה אומר נתון, לא קשור לשיעור. זה, איך יודעים מה זה כשרה? איזה כשרות? בית יוסף, בדת זה, חוג חתם סופר, איזה חותמת יש עליה? כן. הילדים שלי, אני רוצה ללכת לחוג. אני רשת לכם לחוג חתם סופר. זה לא עולה כסף. אז האישה כשרה, הכוונה, בואו ננסה רגע לדמיין את השיחה. הוא מגיע הבית, אמר לה, תקשיבי, אשתי, אנחנו על הפנים, מה קרה? הפסדנו את הכסף, מה קרה? השקעתי לא טוב. שמתי את הכסף באיזה השקעה, באיזה מניה, בטבע, בוף, פרוצץ. מה נעשה עכשיו? אני, יש לי רעיון, אתה יודעת מה, אני אלווה, אני אלווה מחבר, אני אעשה השקעה, זה אומר, לא בא לי, תירגע, לך תהיה שכיר. תת לו עצה טובה. למה זה עצה טובה? קודם כל שיעבוד, שיהיה עסוק. דבר שני, שילמד גם טיפה להסתכר. מה זה לעבוד על הכסף חודש שלם ולקבל אותו בסוף החודש? בזה גם היא נותנת לו יצאה טובה, היא מעמידה אותו על הרגליים. במקום שיתחפר עוד בהפסד הכסף, ובדרך כלל מי שמפסיד, אז הוא, יש לו נטייה להפסיד עוד. הוא אומר, לא נורא, אני אקח הלוואה, אני אצליח, אני אשתקם, אתה משקיע לא טוב, אתה משקיע בלחץ, אתה מפסיד עוד. הוא אומר, לא עצור, שדנו, לא קורה כלום. זה גם ירידה ברמת החיים בשבילה. גם היא הייתה רגילה לרמת חיים גבוהה של בעל שהוא עצמאי. הוא אומר, לא קורה כלום. לך תהיה שכיר, הכל בסדר, אני, העיקר שתעבוד, שתהיה מרוצה, שנחזיר את החובות שלנו, שיהיה מה לאכול, הכל בסדר. שקשרה.
למה זה
לא, לא, לא זה, לא רק זה. כן, לא, נכון, לא, לא רק זה, אבל גם זה. למה, למה היא קשרה בהקשר הזה? מה, מה, מה הקשור? זה בדיוק העניין שהיא, היא לא נותנת לו, לא נותנת לו להתחפר, לא נותנת לו לשקוע. כן, היא צריך טיפה להען, מה, מה פירוש הביטוי קשרה, כן? זה, ברור שזה לא קשרות, קשרות הבשר, כן? אלא יש כאן איזו מחשבה ישרה, הייתי אומר. מחשבה ישרה, בסדר, אתה לא עצמאי, אבל אל תהיה בטלן. לך תעבוד. לך תעבוד. לך תהיה עסוק, תביא את הפרנסה שאתה מסוגל להביא הביתה, ואנחנו נסתדר. היא לא אומרת לו, מה עשית? האמת ששמעתי פעם סיפור על איזה, איזה איש, איש עסקים אחד, שהוא היה משקיע ב... הכי מסוכן, כאילו. באמת היה מרוויח המון. אבל גם היה מפסיד המון. פעם אחת הוא הגיע הביתה ו... תקשיב, הפסדנו את כל הכסף. אומרת לו, לא הפסדנו כלום. מה? הוא היה כל כך הרבה מרוויח ומגלגל מיליונים שהוא אפילו לא שם לב, שהיא כל פעם הייתה לוקחת איזה מיליון ו... כאילו, שמה בצד, שמה בצד. כאילו שיהיה לגרוש בהיר ליום סגריר, אומרת לו, יש לי איזה קופה קטנה שחסכתי. אוי, ברוכת, היא תביא את הכסף שאני... לא, 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 לא. אומרת לו, לא. זה בשביל הבית. זה בשביל הבית. בסדר? אישה קשרה. יפה. עכשיו בוא נראה אם הוא היה תלמיד טוב שלה. פעם אחת היה חורש בשדה, אז אני מבין שהוא, הלך להיות חקלאי לעבוד, אולי אפילו הוא עבד אצל מישהו שפעם השדה הזה היה שלו. יכול להיות. פעם אחת היה חורש בשדה ונזדמן לו אליהו זל בדמות ערבי אחד. כן, יש גם ערבים טובים. אמר לו, יש לך 7 שנים טובות, מתי אתה מבקש אותם? עכשיו הוא בסוף ימיך, אמר לו, קוסם אתה, אין לי מה ניתן לך, אלא ייפטר מעליי לשלום. כן, כבר תרמתי, קיצור. מה אתה רוצה ממני? לך מפה. אתה מציק לי. למה הוא עודף אותו? מה הסיבה שהוא עודף אותו? אומר רבי חיים, זה לא ריאלי. אומר ניצן, מה? מה זאת אומרת? או, יפה. זה מזכיר, כן, סליחה. כן, כן. זה מזכיר מאוד, מה שכתוב כאן, מזכיר מאוד מבנה אחר שמופיע בספר מלכים, ב', עם האישה השונמית. האישה השונמית היא אישה גדולה, חז"ל מעידים עליה אישה גדולה, והיא עקרה, אין לה ילדים. בגלל שהיא אישה גדולה, אז היא לא נופלת ברחמים עצמיים, איזה מסכנה, אני, אין לי ילדים. היא אומרת, טוב, אין לי ילדים. אז אני אעשה, אני אמלא את החיים שלי בדברים אחרים, חוץ מילדים. אז מה היא עושה? היא אישה גדולה, היא כנראה עושה הרבה מאוד חסדים במקום שלה, וכשמגיע איש אלוקים קדוש, עובר עלינו, היא שמה לב, ומכינה לו מיטה ושולחן וכיסא ומנורה ועליית גג, ומארחת אותו, והיא מלאה. ובתוך עמי אנוכי יושבת, היא אומרת, יש לה חיים מלאים. והיא כבר אומרת, בסדר, לא זכיתי לילדים, זכיתי להרבה דברים. היו נשים גדולות בעם ישראל שלא היה להם ילדים. עשו דברים גדולים. לדוגמה, כמדומני שנראה את הסולד שהקימה את נשות הדסה, ניצן, תתקן אותי אם אתה טועה, אני רואה שאתה מגלגל כבר את העניין, את הערך בוויקיפדיה בראש. נדמה לי שלא היה לילדים, יכול להיות שאני טועה אבל. היו גם אנשים, לדוקטור ולח שהקים את שערי צדק, לא היה ילדים. ועוד, רצפי יהודה, רבי, יש אנשים גדולים מאוד, שאין להם ילדים, לא תקעים. אין ילדים, בסדר, יהיה להם. מה, לרבי, אמרתי כן, לרבי, הרצפי יהודה, לעוד. מעמידים, לאיש זה פחות, כואב תמיד, אבל לאישה אפילו עוד יותר כואב. בסדר, אז האישה השונמית, ואז פתאום מגיע אליה הנביא, הוא אומר לה, אני אתן לך בן. אז מה היא אומרת לו? אל תחזב בשפחתך. אל תערער לי את העולם. אני כבר, החיים שלי בנויים, אתה עכשיו כאילו פותח לי עוד פעם את הציפייה מחדש, זה מערר לי את הכל, אני לא רוצה. הוא אומר לה, מה זה, אל תבלת, היא הולדת בן, מבטיח לך וכוי, ואז כשהבן הזה מת, היא אומרת לו, לא אמרתי. היא הולכת אל הנביא, אמרתי לך, אל תחזה בשפחתך. למה באת לי לחיים? למה נכנסת לי לחיים? היה לי בסדר, הסתדרתי, הכנסת אותי לציפייה, ואז ילדתי ילד, עכשיו הוא מת. גם כאן, מגיע אליו איזה מישהו, אומר, תקשיב, אתה רוצה לחזור להיות עצמאי? יש לי בשבילך אוצר. הוא אומר, תעשה לי טובה. עד שהתרגלתי, עד שאני חורש, עד שאני זה, מה אתה מנסה להרר לי את החיים? לך מפה, לא רוצה לדבר איתך. הוא היה תלמיד טוב של אשתו. הבין שעכשיו הוא לא צריך להיכנס לתוך הסחרור הזה. אז לכן הוא עודף את הבשורה. הוא עודף אותה, הוא לא מעוניין בה. כי הבשורה הזאת היא בעצם מערערת לו את העולם, שהוא כבר הצליח, לא בלי קושי, הוא כבר הצליח להתרגל לעובדה שזהו, שהוא עצמאי כבר לא יחזור, והוא הפסדים, ורק ייקח לו כל החיים להחזיר את ההפסדים, ובסדר, זה קיבל את הדין, שמח בחלקו, הוא נהיה שמח בחלקו, האיש שלפנינו, כן? ייפטר מעלי לשלום, וחזר אצלו עד שלושה פעמים, פעם שלישית אמר לו, אלך ומלך באשתי, כן? גם כאן יש איזה משהו שכדאי ללמוד מהאיש. זה נראה משונה, זה נראה מוזר, אבל אם קורה לך משהו שלוש פעמים, שווה לבדוק אותו. שווה לבדוק אותו. זה לא סתם. אדם שחי בחוויה אמונית, ומשהו הולך לו בצורה משונה, או לא הולך לו בצורה משונה, הוא בודק. אולי יש פה איזו דפיקה על הדלת. הוא לא מזלזל בזה. בא אליו בן אדם שלוש פעמים, אומר לו, תקשיב, ככה. תן לי רגע לבדוק את זה. הוא לא דוחה את זה. קיבלתי פעם עצה טובה מאבא שלי. לא פעם, הרבה פעמים, הרבה עצות, אבל... הוא אמר לי, אף פעם אל תגיד לא. מכירים את זה? אף פעם, תמיד תגיד, אני רוצה לחשוב על זה. עצה טובה? גם דבר שנראה לך בטוח לא, אתה יכול להגיד לא, מחר. בזכות ההצעה הזאת, קראו לנו הרבה דברים. התקשרו אליי פעם ב-11:30 בלילה, קיבלתי את הטלפון, הייתי גמור, חזרתי בנסיעה מאוד ארוכה. ובדודה שלי דיברה איתי בטלפון, שיש איזה אנשים בפתח תקווה, שהם רוצים להקים קהילה, והם מחפשים רב, אז חשבתי עליך, כי אתה רב, והרוב שלך מפתח תקווה, בערך זה היה החיבור. אז רציתי להגיד לה לא. והייתי גם נורא עייף, וגם זה היה 11:30 בלילה. אבל נזכרתי במה שאבא שלי אמרתי, תקשיב, אני לא אומר לו על אף פעם, אז שיתקשרו אליי ונדבר מחר. ומשם כבר, כל היסטוריה, כן, פתאום זה התגלגל. יכולתי גם להגיד לא. זה היה ככה, כחוט השערה. זה הייתה טובה. משהו קרה לך, מתקשר לך איזה טלפון ב-11:30, אפילו פעם אחת. ודאי שלוש פעמים. לא אומר לעשות, לרוץ. גם עם שכל. אתה יודע מה? אני רוצה רגע לחשוב על זה. שנייה, זה לא קרה סתם. למה זה קרה הדבר? פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש פה על עוד דבר. גם האיש הזה יש בו איזה, יש כאן איזה עצה. יש כאן איזה עצה. הלך אצל אשתו ואמר לה, בא עליי אחד והטריח עליי עד שלושה פעמים. סיפר לי אגדות, שבע שנים, פה, שם, מתי אתה רוצה? עכשיו סוף ימיך. אמרה לו, אמור לו, אבא אותן היום. והיה מתחבא מבניו. חזר אצלו ואמר לו, אבא אותם עכשיו. טוב, למה הוא התחבא מהבנים שלו? וב' מעניין אותנו לדעת מה פשר ההצעה הזאת יביא אותם היום. אפשר היה, בהתחלה כשקראתי את הסיפור שלמדתי אותה, נראה לי שהאישה אומרת לבעלה, תקשיב, אני אתן לך טריק, איך להתפטר ממנו כמה שיותר מהר. תגיד לו, תביא את זה עכשיו, ואז כולנו נראה שהוא רמאי, והוא יפסיק להציק לך, נכון? אפשר היה לפרש את זה ככה. אבל אני חושב שהפירוש העמוק הוא אחר. כאן יש עוד מפגש, שאני ממש מזמין אותנו לחוות אותו, בין התפיסה הגברית לתפיסה הנשית. שימו לב, לא בין גברים לנשים, כי דוחה ונוקבה יש אצל כל אחד ואחד מאיתנו. הצד הזה יותר דומיננטי אצל נשים, ופחות דומיננטי אצל גברים, וכן להפך, אבל אצל כל אחד מאיתנו יש נקודה כזאת, ואפשר לעבוד איתה ולאמן אותה. הדאגה לעתיד מול לחיות את ההווה. שתי תפיסות. יש אמת בכל אחת מהן, לכאורה. הדאגה לעתיד זה להגיד, אוקיי, עכשיו אני, נגיד, בואו נכנס רגע לראש של הבעל, אוקיי. נגיד שהקוסם הזה הוא אומר איזה משהו שהוא נכון. עכשיו אני עוד צעיר, ואני יכול לחרוש. אני יכול להסתדר בשבע שנים. עוד שבע שנים אני כבר יהיה מלומבג או בגב, וכבר לא יראה טוב ולא זה. ואז לקבל את האוצר. זה מתאים. לדאוג לעתיד. ואילו האישה, באופן כללי, חיה מאוד מאוד בהווה. מאוד בהווה. כן? אפשר להגיד שזה קשור בעצם העובדה שהאישה חובה בגוף שלה את הזמן, זה המחזור החודשי, הוא קורה בגוף עצמו, זה ממש, הזמן עובר עליה, הוא לא משהו שעון או משהו כזה, זה בתוכה, וממילא, ממוצא דברים, החוויה של היכולת גם להיות בהווה, זה גם קשור להרבה מאוד מקצועות נשיים, שמתעסקים בהמון המון הווה, כמו, כמעט כל מה שמתעסק עם בני אדם, מתעסק בהווה. כל מה שמתעסק עם ילדים, ילדים זה, הרי ילדים זה יצורים שנמצאים רק בהווה. הם, אין להם עבר ואין להם עתיד. הם יכולים להגיד לך, בשנה שעברה אתמול הייתי, נכון? כשיהיה מחר, אז שנה שעברה, אז אני, כל זה, מה בטוח היום, עכשיו? אז להיות, זה הדיבור שלה, אז להיות, נגיד, להיות גננת או משהו כזה, זה להיות, להיות כל היום עסוק רק בהווה. אין מה לדבר עם הילדים. ילדים, בעוד חודש נעבור נושא בגן ונלמד על ה... זה עוד חודש, זה לא קיים אצלם. היום, מחר, מקסימום, בסוף שבוע, מסכנים את השבוע, זה הכי הרבה. בסדר? אז יש כאן ויכוח בעצם בין שתי תפיסות. התפיסה הגברית, כן, היא נראית יותר בוגרת, יותר אחראית, לוקחת איזה, עתיד, מחשבת את הפנסיה, אומרת לזה, אנחנו צריכים לעבוד כך וכך שנים, כדי שבפנסיה, שניצא לפנסיה, יהיה לנו כך וכך, כי לפי האקטואריה, מקבלים רק 70%, אז לכן מעכשיו צריכה כבר לעבוד, וגם אני צריך לעבוד, וזה משרה מלאה, ועשו, לא ניצא לשבתון, כי הכל כדי שיהיה לנו לפנסיה. האישה אומרת לו, בעלי היקר, מי אמר שנגיע לפנסיה? כאילו, מה אנחנו עכשיו? זאת השם שנגיע, אבל בוא נחיה עכשיו. יש בכלל, בתפיסת הזמן היהודית, נותנים משקל הרבה יותר גדול דווקא להווה. דווקא להווה. כן? עכשיו. כעת. אומרים בדרך חצי בדיחותה, שהגנב הגדול של היום זה מחר. כשאדם דואג לעתיד, הוא עלול להפסיד את ההווה. הוא כל הזמן חושב על מחר, על מחרתיים, על עוד שנה, על עוד שנתיים, על מה קורה עכשיו, והוא כל הזמן זז. כל פעם שיש הווה, הוא נמצא בעתיד. אז הוא באופן סיסטמטי מפסיד את ההווה. כשהילדים קטנים, הוא עובד קשה כדי לחסוך להם שהם יגדלו. אבל לא היית כשהם היו קטנים, לא גידלת אותם. ואז כשהם גדלים, הוא עובד קשה כדי לחסוך להם שהם יהיו זה, אבל... תהיה במקום. אז היא אומרת, אני רוצה... יש כאן איזה ויכוח כביכול, אנחנו שומעים כאן בתוך המדרש, איזה ויכוח, אומר לה, נגיד שהקוסם הזה אומר את האמת, אז בואי ניקח את השבע שנים בסוף. והיא אומרת לו, בעלי היקר, עכשיו, עכשיו, זמן ההווה, כעת. מה שקורה, קורה עכשיו. מה יהיה מחר? רבי נחמן אומר, לקוטי מוהר"ן, קמה רשע עין בית, היום, אם בקולו תשמעו. מחר זה עולם חדש. מחר, היום בואו נשמע, הוא אומר, פסקה מאוד מאוד קצרה, תורה קצרה, שאין לו לאדם לשים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום עצמו וזהו. הוא מחר הוא יום חדש, יש רק את יום שני, מה אנחנו היום תאריך, אתמול היה דלת, מה? וב שבט, אתמול היה ה', השפת אמת, היום וב שבט, רק יום, אנחנו כבר זין. זין שבט, יום שני, ליל זין ושבט, זה הזמן היחיד שקרה, מה היה מחר? מחר אלוהים גדול. תנסו לדמיין את תפיסת הזמן היהודית לא כמו איזה מין ספירלה כזאת שנעה ואז היא בערך אותו דבר, אלא כמו מגש עם נרות. שאתה כל יום צריך להדליק נר, ובשביל הנמשל עוד, הנרות הן בצבעים שונים וגם בצורות שונות. כל יום זה נר. והמטרה היא להדליק כל יום נר, זה הכל. זה הכל. בסוף החיים סופרים כמה נרות דלוקים יש. זה מה שסופרים. אז כל יום הוא נר בפני עצמו. הווה. ההווה הוא העיקר. ובוא נאמר ככה, הדאגה לעתיד היא נכונה כל עוד היא לא פוגמת בהווה. כל עוד מה יהיה לא גורם לך לאבד את ההווה. ברגע שזה, אם אדם יכול לחיות טוב ולהגיד, אוקיי, אני קודם כל חי והכל בסדר, אני גם יודע להפריש משהו לעתיד, בסדר גמור. אבל אם אדם, הדאגה לעתיד גונבת לו את ההווה, זה לא טוב. וזה מתנגש בדרך כלל בין תפיסה גברית אנשית, אפשר לומר באופן כולל, שהאיש הוא דואג לעתיד, אולי זה חלק מהתפקיד שלו, אולי זה חלק מהכללה שלו, אי אפשר לדעת, והאישה הרבה יותר נוכחת בהווה. עכשיו, היום, כעת זה קורה. אומרת לו, תגיד לו שיביא את זה עכשיו. בסדר? טוב, יש בזה עוד ביטויים, עוד אפשרויות, כן... יש לנו כאן עסק עם אבא אחראי. למה? חלק מהדאגה שלו לעתיד זה שהוא מסתיר את זה מהבנים שלו. נכון? היה מתחבא מבניו. למה? הוא לא רוצה ליצור, אולי הם עוד זוכרים את התקופה שהם היו עשירים. הוא לא רוצה ליצור אצלם אשליות. ספר להם סיפורים. מה? אז מה זה מתחבא? יכול להיות. לא, אני מבין שהוא לא רצה שהבנים ישמעו את הדו-שיח בינו לבין אשתו. יש! אבא הולך להביא לנו אוצר! איזה כיף! חבר'ה בנם, לא, אל תשמעו את זה. הוא מגן עליהם, אתה יודע, זה עדיין זה מסוים. מה יקרה אם הוא יגיע, והתברר שהוא באמת קוסם, והם יתאכזבו הילדים, הוא לא רוצה. שומר עליהם. שומר עליהם בגובה סביר. חזר אצלו, ואמר לו, אביא אותם עכשיו. אמר לו, לך לביתך, ואינך מגיע לשער חצרך שתראה ברכה פרוסה בבית. הוא לא אמר לו איך. עכשיו, תראו, יש כל כך הרבה דרכים למקום להביא אושר לבן אדם. נכון? מה היה איתו באמת? הוא זכה? איזה הפגנה של מה? משדוד. טוב, זה כנראה מרוקאי, זה משלנו, זה בסדר. כסף הגיע למקום הנכון. אז טוב, אני אשמח להכיר אותו, אתה יודע, ככה. יש לי כמה הצעות בשבילו. על המעשר שלו. קודם כל, המדינה לוקחת מעשר, נכון? אז 25% יש מס על זכיות. ועכשיו, טוב. אנחנו נברך אותו שלא יפסיד, עושים את הדברים טובים לעם ישראל, בעזרת השם. יש המון, המון דרכים להביא אושר, אחד לזכות בלוטו, כמו שהזכרת, יכל הוא בעצמו למצוא. איך הוא מוצא את זה? הילדים משחקים בארגז חול, ומה? מוצאים מוצר. למה משם? למה דרך הילדים? אז יכול להיות עוד כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת, מה? אפשרות אחת, אפשרות שנייה, זה מגיע כאילו, כבדרך, בצורה מאוד מאוד תמימה. בצורה הכי תמימה, גם, כלומר, יכול להיות שפתאום היה מזדמנת לו איזה עסקה, הוא היה מרוויח, פתאום היו מגיעים לו, תקשיב, איזה שדה שעשית, לפני, הנה הוא, עלה המחיר שלו. העושר מגיע אליו בצורה הכי הכי, תמימה, דרך הילדים בכלל. משהו מאוד מאוד תמים, מאוד... זה סוג של איזה מראה מקום שמעודד אותו להמשיך בתמימות שלו, ולא לוותר עליה. כן, הכסף מגיע דרך הילדים. או, זה כנראה הולך לכיוון הזה. זה, נראה לי שזה ההפריה המרכזית בסיפור. תכף תראה, נראה לי שכאן זה אולי הנקודת הפער הכי גדולה. באו וקראו לאימן, לא הגיעו לשער עד שיצאה אשתו לקראתו וישרה לו. גם פה, קודם כל אנחנו רואים שהאישה, טוב אולי שזה תכונה שיש לכולנו, לרצות לצאת, לקראת, לבשר בשורות טובות, יש כאלה אנשים שהם דווקא מאוד מאוד דחוף להם לספר בשורות רעות, אתם מכירים? שמעת מה קרה? לא שמעת? אז אין, שער, אם יש איזה משהו רע, הגמרא מסכת שבת אומרת, לא לעשות דברים כאלה. רבי יוסי אומר שלא יהיה חלקי ממעמידי בית המדרש, מי שמביאים שמועות רעות. שמועות רעות כולם ישמעו, דווקא אתה חייב להגיד את זה, שהוא נפטר, שמעת מי מת? לא. גם אני לא, אבל תכף יהיה. תביא, בשורות טובות, אל תביא. בשורות טובות, אדם טוב שיביא אותה. נו, ברוך השם, שמעת איזה נאום, נאם, סגן נשיא ארצות הברית בכנסת, ברך שהחיינו, בלי שום מלכות, ספק ברכות להקל, אולי הוא ספרדי, אפשר לדעת. דבר, דברים כדורבנות, נאם, נאום, יפה מאוד. לכבודו של עם ישראל, איזה כבוד זה לאומה שלנו, איזה זכות, זה, כל הכבוד. זה דבר שצריך לבשר אותו הלאה, להעביר אותו הלאה, את הדבר הזה. זה כבוד לאומי של עם ישראל. זה דברים שצריך לספר. אז היא יוצאת, אישה טובה, אתה אומר? יהודי? לא, לא יהודי, הוא נוצרי אוונגליסט. אז כולם היו פעם יהודים, כן? אז אישה טובה, היא יוצאת לבשר בשורות טובות. מיד הודה לקדוש ברוך הוא, יפה מאוד, ונחה דעתו עליו. מה זה נחה דעתו עליו? הרי לנו התנהגות, אפשר לקרוא לה גברית טיפוסית, אוקיי, אז אפשר לנוח. נחה דעתו זה לא רק נחה דעתו, אלא גם אפשר לנוח. זהו, נגמרה התקופה הקשה. אני כבר לא צריך לתת לחרוש יותר, אפשר לחזור חזרה להרחבה. הכל טוב, ברוך השם. הוא שמח בחלקו. שמח שהוא שמע בקול אשתו. שמח שהוא הלך אליה ושמע בהצתה. יש איזה, כן, בכל בית יש קורסה. באמת הכרתי בתים שלא היה בהם סלון, בתים של אנשים מאוד מיוחדים. שאלתי פעם את ראש המשפחה, תגיד, למה אין לך סלון? מה זה סלון? או שאדם ישן או שהוא עובד. מה זה לשבת בלי לעשות כלום? מה זה הרעיתים האלו? או שאתה עובד, אז, או שאתה מגיע הביתה, הולך לישון, או אוכל בכיסא עם שולחן, אבל מה זה סלון שיושבים ולא, מה עושים במקום הזה? אז לא היה להם סלון. אבל לא רבה, הוא התיישב, התיישב על מקומו. אבל אשתו משתפת אותו בתובנה, כמו שאמרת יהודה יפה מאוד, בתובנה הכי הכי עמוקה, שצריכה ללוות כל אחד ואחד מאיתנו. התובנה היא ככה, של אישה. כשאנחנו מקבלים שפע, זה תמיד כדי להעביר אותו הלאה. הרווח שאנחנו מרוויחים, זה מהמעבר, אז חלק נשאר. זה כמו שמעבירים איזה מים בצינור, אז חלק מהמים נספגים בצינור. זה כאילו הרווח, אבל באמת, כל התכלית של השפע, זה לא כדי שזה יישאר אצלי, אלא כדי להעביר אותו הלאה. אז היא אומרת לבעלה, אם הקדוש ברוך הוא כבר העיר לנו, ומשך עלינו חוט של חסד, תשימו לב לדברים שלה. אנו בכל מקום כבר מושך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד. מה זה חוט? הוא עשה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא. מהו החסד הכי גדול שיכול לעשות אדם שקיבל חסד? להעביר את החסד הלאה. לא להחזיר למי שנתן לך, הוא לא צריך שתחזיר לו. מה הוא רוצה שתעשה? תעביר עליו, נכון, לא מזמן היה איזה סרטון בארץ ש... מה עם הארטיקים האלה? קירות? קירים? שני דברים מאוד נחמדים, תכף אני אספר אחד ועוד אחד. עשו סרטון ניסוי, עשו ניסוי חברתי, ו... שמו מצלמה נסתרת כזאת באיזה אלונית, ובא מישהו לקנות ארטיק, אז אמרו לו, תקשיב, ההוא שלפניך שילם עליך. אתה מוכן לשלם בשביל ההוא שיבוא אחריך? כן? זהו. אתה יכול לקחת, שינו עליך. למעלה מ-90% הסכימו. כן, בטח, בכיף, וואלה, למה לא? איזה כיף, איזה מגניב. כן, הנה. זה נראה כאילו, אבל זה נראה כאילו טריק, אבל זה לא טריק. אתה יכול לקחת את הארטיק ולהגיד, יאללה, הרווחתי, עקצתי. ההוא שלפניך שילם עליך, אתה יכול... מה? כן, עשו ניסוי, זה מצולם מאוד, מאוד נחמד. כלומר, זה בא להנחיח שכשאנשים מקבלים, התחושה המרכזית, אני רוצה להעביר את זה הלאה. אגב, חלק גדול מתורמי הכליה, השבוע היה 500, התרומה 500, חלק גדול מהם, או חלק מהם, זה אנשים שבעצם מישהו מבני משפחתם קיבל תרומת כליה. אז אומרים, איך אני יכול להודות? איך אני יכול להודות על דבר כזה? מישהו תרם לאחד, תרם לבן שלו כליה. הוא לא יכול היה לתרום לבן, אז מישהו אחר תרם. איך אני יכול להודות? אז מה הוא אמר? אוקיי, אז אני אתרום כליה למישהו אחר. כן. כן. אבל זה כאן אשתו מלמד אותו. אל תנוח עכשיו. קיבלנו שפע כדי להעביר על השפע. הזכרתי בעוד סיפור שלא כך קשור אולי לזה שלנו, אבל ביום שישי האחרון, ביוחננוף, לא זוכר איפה, ברחובות, או לא, ברמת השרון, משהו, היה, אנשים היו עושו קניות לשבת, 14:00, פתאום נפל החשמל. הקופות לא עבדו. אז הגיע מהר מנהל החנות, אמר, חבר'ה, שבת, כולם הביתה, תחזרו לשלם ביום ראשון. והיום שמעתי אותו ברדיו, היה לי היום הרבה דרך ברדיו בזכות הנכים שזיכו אותנו בשעתיים על הכביש. אז ראינו את המנהל החנות, כמה אנשים חזרו לשלם. יום שני בסך הכל, משישי עד שני. יותר מ-60% כבר באו לשלם. עכשיו, מה זה לבוא לשלם? אתה לא יודע כמה אתה צריך לשלם, אתה צריך לבוא עם המוצרים, לעשות רשימה, איזה מוצרים לקחת, זה לא... אתה לא יודע כמה סכום, 100 שקל קחו. אתה צריך לבוא, לעשות איזה עבודה בבית. הוא אומר, 60%, נראה לי עד סוף שבוע, זה יהיה... נסגור את הפינה. והדבר המעניין שעשו סקר לפני כן, מה אנשים חושבים? כמה יבואו לשלם? ולמעלה מ-60% אמרו שיותר מ-80% יבואו לשלם. כלומר, הציבור הישראלי מאמין בציבור הישראלי. לא, עכשיו, למה? כי זה כזה פיר... מפתיע? אותי זה לא מפתיע.
אותי גם לא, אבל מפתיע שיש כזה דעות חיוביות.
כן, אז... עכשיו, על מה זה יושב? כאילו בא מישהו ואומר, חבר'ה, אני מבין, שבת וזה, לכו, אני סומך עליכם. אמון מחזיר אמון. עכשיו, אני, זה לא אמרו, אבל ליבי אומר לי שגם האנשים שם אפילו פרגנו קצת יותר. יאללה, כך, שלא, זה, לא, תודה רבה. זה מוליד את זה, זה ממש אחד הדברים שמולידים טוב, זה טוב, מוליד טוב. אתה עושה משהו טוב, רוצה לגמול טוב. אז היא אומרת לבעלה, אוקיי, קיבלנו שפע מהקדוש ברוך הוא. התחושה הכי מרכזית הראשונה, מה? בוא נעביר את זה הלאה. בוא לא נשאר את זה עם עצמנו. זאת ההפריה פה. הבעל, יש לו תחושה, זאת תחושת בעלות מסוימת. עכשיו קיבלתי כסף, אז זה שלי. אני בעלים. אני יכול לשבת, אני יכול לנוח, אבל אני לא אשתמש בהכל, אני לא אשתמש בזה, הוא יודע שזה לשבע שנים, אז נשקיע. בסך הכל נגיד שהוא קיבל מצאו, לא יודע מה, 100,000 דולר. בסדר, אז אני הייתי פעם משסקים, או מיליון דולר. אז אני אשקיע, 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 מיליון דולר אני אחזיר בעוד 7 שנים, ומהריבית אני אחיה, או מהרווחים שהרווחתי, יש מה עשיתי מיליון דולר. זה תחושת הבעלות, יש לי, זה שלי, ואני עכשיו מגלגל את זה. האישה אומרת, אין לנו. יש לנו מה? קיבלנו פיקדון. קיבלנו חוט של חסד. והיא מפרה אותו בדבר הזה. מה? למה? אז, כן, היא לא חושבת על העתיד שלה, רק היא חושבת, כלומר, אני מסכים שמופיע כאן, שמה מוסיף לנו הקדוש ברוך הוא טובה מאצלו וכן עשתה. אבל האם זה משהו, כאילו, לראות בזה משהו פרטי, או שהיא אומרת, אם אנחנו, קיבלנו כאן הזדמנות להיות צינור, אם נהיה צינור טוב, אז אתה ואני ביחד, אז הצינור הזה ימשיך לעבוד. ואז תראו מה קורה כאן. אלא בוא ונעסוק בגמילות חסדים בשבע שנים הללו. שם המוסיף לנו הקדוש ברוך הוא טובה מאצלו וכן עשתה. וכל מה שעשתה אמרה לבנה קטן, כתוב כל מה שאנו נותנים וכן עשה. היא משתפת את בני הבית. זה נהיה פרויקט משפחתי. בחינוך. כן? הבן כותב כל דבר. הוא חלק, אולי זה אותו בן שמצא גם את האוצר. בוא תראה איך צריך להשתמש נכון בכסף שנותנים. כמה הדבר הזה חשוב. אני תמיד חושב על זה כשאנחנו היום נותנים צדקות והכל זה בכלל בהוראות קבע, באינטרנט, בגיוצים, ובני הבית בכלל לא רואים את חוויית המעבר, את חוויית הצדקה, את המעבר. אז אפשר להגיד שאני פחות מתבייש, וזה נכון, אבל טוב, אתה לא חייב לתת לבן אדם, אבל ללכת עם כסף מזומן ולתת לגמח, להביא, אז, או כמו שעושים בפורים, שזה ככה מעטפות כאלה של מזומן. כל כזה עובר בעברות ובביטקוינים כאלה שאנחנו לא רואים את זה בכלל. היא משתפת את בנה הקטן. אבל הדבר הכי מעניין, אני חושב, זה לא כתוב כאן במפורש, אבל זה נראה לי כמעט כתוב במפורש, זאת העובדה שהם לא משנים את אורחות חייהם. בוא נאמר ככה, לא כתוב כאן שהם שינו, וזה גם נראה שהכל נשאר אותו דבר. זאת אומרת, הם בעצם חווים את הכסף שהם קיבלו, בתור המתנה הכי גדולה. בוא נעשה תרגיל קטן, בסדר? מה רוצה מי שאין לו כסף? כסף. מה רוצה מי שיש לו כסף? עוד כסף. מה רוצה מי שיש לו כל כך הרבה כסף שאין לו מה עוד להרוויח? מה הוא רוצה עכשיו? מה? לא. מה? הוא רוצה לתת. בסדר? הוא רוצה לתת. האנשים הכי עשירים בעולם, במה הם עסוקים? אחרי שהם כסף, מה? קוראים לזה פילנטרופיה. ביל גייטס היה יכול להיות האדם הכי עשיר בעולם, אם הוא לא היה תורם את חצי עונו לצדקה. האנשים האלה כשמגיעים כבר לסכומים שכבר, אתה יודע, אתה כבר מאבד את המספרים, 100 מיליארד, 80 מיליארד, כאילו, אין איזה כבר נפקמינה, עוד, זה רק מספרים בבנק. מה המדרגה מעל כסף? נתינה. אז מי אמר שצריך חכות ל-100 מיליארד כדי לתת? אפשר לעשות את זה מההתחלה. כלומר, נתינה, להיות נותן, משפיע, להיות מיטיב, זה פסגת הפסגות של האנשים שמגיעים למקום הכי הכי גבוה, זה מה שהם עושים. הם אומרים, לא, אני כבר נגמרתי עם זה, או איך קוראים לו, יש כל מיני סוגים של נתינה, כל מיני לדוגמה פוליטיקאים, כמו נפתלי בנט או ניר ברקת, שעשו מלא כסף, אוקיי. מה עכשיו? יש לי, זה לא חסר, אני יכול כאילו, יכול לא לעבוד כל החיים, והכל יהיה בסדר. אז מה עכשיו? מה השלב הבא? מה השלב אחרי הכסף? נתינה. נדמה לי שראש העיר ירושלים מקבל משכורת שקל לשנה. הוא חייב לקבל משכורת לפי החוק, מה? של התלוש, כן. שקל לשם. איזה אבריחים אתם, איזה צעירים. אז אתם מבינים? אז זה מה שהיא אומרת לו. עכשיו, זה לא נכון, קיבלת שפע, הרבי מלובביץ' היה אומר, למדת א', תלמד א'. קיבלת משהו, תעביר אותו הלאה. אל תתפוס עליו בעלות, וגם אל תנסה לנוח על הכיסא, אלא הקדוש ברוך הוא משך עליך חוט של חסד, בוא תהיה צינור. על הדרך אתה גם מרוויח. בסדר, יש לך... נדבק בך גם כן, מי שמתעסק בבשמים, ומוכר בשמים, הוא גם נדבק בו בעצמו מהריח הטוב. וכן עשה, והיא גם שתף את הבן וכו'. לסוף שבע שנים בא לו אליהו זל, ואמר לו, כבר הגיע השעה ליטול מה שנתתי לך. המשמעות שהוא פוגש אותו בשדה, כלומר שהבעל הזה לא שינה מדרכיו, אמר לו, כשנטלתי, לא נטלתי, אלא מדעת אשתי. לא רק מדעת אשתי, לא רק שביקשתי רשות, אלא כל מה ש... הכל היה בגלל הדעת שלה. היא לימדה אותי לראות את ההווה ולא לזרק רק על העתיד. היא לימדה אותי להסתכל על הדברים בצורה תמימה. היא לימדה אותי להיות צינור לחסד. מדעת אשתי זה לא רק מרשותה, אלא גם מהדעת שלה. קניתי את הדעת שלה. זאת אישה כשרה. שהיא שוטה, רואים שאישה כשרה, כשרה עושה רצון בעלה. הפירוש הרגיל עושה רצון בעלה, כאילו מה שבעלה אומר, היא עושה ולא רבה איתו, אבל זה הפירוש הרדוד, הפירוש העמוק שהיא עושה את הרצון של בעלה. היא יוצרת אותו, היא בונה אותו. כן, כן, כמו לעשות רצונך, היא עושה את הרצון של בעלה, היא בונה אותו. הרצון הוא היה נמוך, והיא מרוממת אותו, אל תרצה לנוח, תתאמץ, בוא נעשה חסד, בוא נשתף את הילדים, בוא... הלך אצלה ואמר לה, כבר באה זקן איתו את שלו, אמרה לו, לך אמור לו, אם מצאת בני אדם נאמנים, ממנו אתן לך פקדונך. וראה הקדוש ברוך הוא, שימו לב, דבריהם ובגמילות חסדים שעשו. הוא לא רק ראה את המעשים, הוא ראה את הדיבור, את הגישה. הגישה הנכונה. להוסיף להם טובה. לקיים מה שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. כאילו הם נתנו חשק לקדוש ברוך הוא להשפיע עליהם עוד. כמו שהזכרנו, טוב מוליד טוב. זו דוגמה יפה לסיפור שיש בו פערים מסוימים, יש בו איזה משבר, ויש כאן אישה לכל אורך הדרך שתמיד נותנת את ההצעה הנכונה. בעל ירד מנכסיו, לך תעבוד. אל תשקע בחובות, אל תשקע בעיצבון, אל תשקע באיזה בוץ. לך, תעשה עם עצמך משהו. יש כאן איזה משהו, תביא אותו עכשיו, בוא נחיה את ההווה, בוא לא נשקע, כמה נחשוב על מה יהיה, בוא ננסה מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. קיבלת שפע, תהיה מעביר שפע הלאה. מעבירה אותנו מעולם של בעלות לעולם של פקדונות. יש כאן גם כל הזמן היוועצות, אלך ואימלך באשתי, היוועצות, הפריה הדדית, שבסופו של דבר מולידה שפע ואוצר גדול. לילה טוב, אחי ורעי. חזקו ומצאו מיד אחרי שיעורו של הגאון המופלא, הרב יורם אליהו, איש בעלי אדיר.